כן. אוקיי, אז ניצן התנדב לדבר על כתבי הארי. אז בסדר, אז אנחנו נזרום עם הדבר הזה. אז אבישי, תודה רבה על הקפיצה למים הסוערים ובכבוד.
זה באמת נושא שלא עסקתי בו פעם, לא נכנסתי לעומקו נושא הקבלה וההלכה, אבל זוהר אתגר אותי, עשיתי איזה סיור מוחות בנושא, אז אני אביא את הסיור מוחות שלי ונעשה לה סיור מוחות ביחד. אולי נתחיל מהקטע הראשון כאן של הכוח, ממש מהפתיחה של הזוהר, כמו שהוא נמצא בידינו, מי שהיה בחבורה קצת השתעמם. אז הזוהר בעצם זה קטע שהזוהר בעצם פותח עם המילה בראשית והוא מצייר את מעשה בראשית דרך הפסוק שושנה בין החוכים כן ראיתי בין הבנות, הפסוק משיר השירים. כשהמסגרת הכללית זה שהוא מתאר את כשושנה בין החוכים, השושנה היא כנסת ישראל, כמו שאני רואה אותו מעט, ובסופו של דבר הבריאה, מה שיש לנו בתורה, בראשית ברא, והפגיעה בכל פרטיה, היא נולדת מתוך החיבור שיש בין כנסת ישראל, בין השושנה שהיא כנסת ישראל, לבין הקדוש ברוך הוא. קורה שם, הפסקה מציירת בעצם את השושנה ואת ה... את הבנייה, כן, אפשר להגיד את הבנייה שלה, את ההכנה שלה לקראת הזיווג, ובסופו של דבר קורה הזיווג וממנו נולדת כל הבריאה. אז בואו נראה את הפסקה, בתוכה היא מגיעה גם באמת כבר על ההתחלה של הזוהר, היא נוגעת ככה מאוד, אני חושב מאוד עמוק בעניין ההלכתי, או יותר נכון מביאה בקיום המצוות. רבי חזקיה פתח, כתיב כשושנה בין החוכים. מן שושנה עד הכנסת ישראל? מה שושנה עד היא בין החוכים, עד בסומק וחיוור, נקרא לי בעברית, מה שושנה שהיא בין החוכים, יש בה אודם ולובן. כך כנסת ישראל, יש בה דין ורחמים. מה שושנה יש בה 13 עלים. כך כנסת ישראל, יש בה 13 מידות של רחמים. שמסובבים אותה מכל צדדיה. כך אלוהים של כאן, משעה שנזכר, מוציא 13 תיבות לסובב את כנסת ישראל ולשמור אותה. כאן הוא בעצם נוגע בפסוקים הראשונים של בראשית, שכתוב בראשית ברא אלוקים, ומהזכרה הראשונה של שם אלוהים יש 13 תיבות עד ההזכרה השנייה, ו13 התיבות האלה אז הוא קורא כ13 העלים שהם 13 מידות של רחמים שמסובבים את כנסת ישראל, את השושנה, ואחר כך מוזכר שם אלוהים פעם נוספת אחרי ה13 תיבות שבין ההזכרה הראשונה לשנייה, הוא מוזכר פעם נוספת וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. כן, אז זה הפעם השנייה. אז למה הוא נזכר פעם נוספת אחרי שהוא סובב את כנסת ישראל ב13 מידות של רחמים? בגין כדי להוציא 5 עלים תקיפים שסובבים את השושנה, והן נקראים 5 ישועות, והם 5 שערים. אז ההזכרה הנוספת, ההזכרה השנייה של שם אלוהים, שבינה לבין ההזכרה השלישית יש 5 תיבות, היא בעצם כדי להוציא את 5 התיבות האלה שהם בתמונה של השושנה, שהיא כנסת ישראל, הם 5 העלים, 5 עלי הגביע, העלים הירוקים שמתחת הפרח, שמחזיקים את השושנה, שהם מכונים כאן עלים תקיפין, שיש בהם, אם העלים העליונים הם מידות של רחמים, של קשורים יותר לחסד, עלים שהם העלים של הפרח עצמו, העלים הערקים והעקים של הפרח עצמו, אז עכשיו יש כאן עלים תקיפין, שהם יותר, יש בהם תקיפות, הם באים מצד הגבורה, והם אלו שבעצם מעמידים את השושנה, נותנים בה נותנים לעמידה. אז אלה חמש תעלים של החמש תעלי הגביע של השושנה, חמש תעלים הירוקים שמחזיקים אותה, שהם בבריאה הם חמשת המילים שבין ההזכרה השנייה של שם אלוקים להזכרה השלישית. ועל רז הדה ועל הסוד הזה כתוב כוס ישועות עשה, זו כוס של ברכה. כוס של ברכה צריכה להיות מונחת על חמש אצבעות ולא יותר, בדמיון, בדומה לשושנה שיושבת על חמש העלים התקיפים, בדוגמה של חמשת האצבעות. והשושנה הזו היא כוס של ברכה. אז כאן הזוהר נותן תמונה נוספת שמקבילה לשושנה, שהיא כבר את חלק מה... כבר חלק מהעולם ההלכתי, חלק מהעולם המצוותי. והוא נותן לנו תמונה שבעצם של כוס של ברכה, אדם שבא לברך ברכת המזון והוא מברך אותה על כוס של ברכה, והוא צריך להחזיק אותה, הזוהר אומר שהוא צריך להחזיק אותה על חמש אצבעות, בדומה לחמש התעלים שמחזיקים את השושנה, חמש עלי הגביע של השושנה. כן, ואומר השושנה, זאת אומרת השושנה, השושנה שדיברנו עליה בתוך נס ישראל, שמעשה הבריאה מתחיל בעצם מתחיל בה ומתחיל בלסובב אותה בשלוש צהלים, אחר כך חמש עלים, להכין אותה אל הזיווג עם הקדוש ברוך הוא, שכנס ישראל עם הקדוש ברוך הוא. השושנה הזאת היא גם כוס של ברכה שמוחזקת על חמשת האצבעות של המברך. בהמשך של הקטע שלו הבאתי, אז הוא באמת חוזר אל בראשית, וכאן הוא אומר שבעצם השלב הבא אחרי שההכנה של כנסת ישראל בתמונת השושנה או בתמונת כוס של ברכה, אז השלב הבא זה ויהי אור, שהוא מתאר כבר את האור שבא מלמעלה ומפרה את השושנה, ומשם נולד כל מעשה בראשית. אז זה ככה, זה הקדש כאמור פותח את הזוהר, ואולי שבאמת דרכו ננסה הוא מין לקחת אותו בתור איזושהי דוגמית למעשה ההלכתי, או לקיום המצוות, לא יותר מדויק, לקיום המצוות בעולם של הזוהר, וננסה באמת לשאול מה מאפיין אותו, מה במה מה ההתכוונות של האדם שבא לקיים את שבא כאן לברך על כוס של ברכה, או באופן כללי שבא לקיים את המצוות, איך זה עומד מול דברים, כן, עולמות אחרים שראיתם. לנסות ככה להתמקד בקטע הזה, לראות מה אפשר יותר מדויק בתמונה של קיום המצווה כאן, של הכוס של ברכה, ולראות באיזה עולם מי שמקיים את המצוות כאן, באיזה עולם הוא נמצא, מה הוא עושה, מה...
אני הראשון, אני הנחשון. קודם כל, אני חושב, אני לא בטוח, והתלמידי חכמים פה יכולים לתקן אותי, שהחזקת הכוס ביד היא כבר כתובה בגמרא.
כן. לא על חמש אצבעות.
נכון, החזקת אותה ביד, אתה יודע. קראתי פה חמש אצבעות ולא יותר.
נוטל אותה בידו. נכון. והגמרא הזו נוטל אותה ביד.
נכון, אז פה כתוב חמש אצבעות ולא יותר, אני לא יודע למי שותר אצבעות ביד. אבל... כאילו כתוב, ההלכה בסיסה הייתה, זאת אומרת, החזיקו את הכוס, מחזיקים את הכוס, מחזיקו אתם חמש אצבעות.
כן.
זאת זאת אומרת, הזוהר פה לא מחדש הלכה, וזה מעניין, כי אני מניח שמקומות תוכים אולי הוא כן מחדש הלכה.
למרות שכאן, אם הוא מחדש הלכה זה שלא, אבל למרות שכאן צורת ההחזקה היא כן הלכה, זאת אומרת, איך בדרך כלל נוטלים את הכוס? נוטלים אותה ככה, להחזיק אותה ככה על חמש אצבעות זה...
זה לא כתוב בדיוק, זה משהו שנה זה כבר על בסיס הדימוי.
כן, נכון.
אני חושב שהדימוי כאן מספיק. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד מכאן איך מחזיקים, איך מחזיקים את הכוס, אני חושב שזה לא רחוק.
זהו, לא, זאת אומרת, זה השפה
שהיוצא
מחובה,
זה לא, זה חלק מהנקימה.
אתה שר גילה. לא, אני רק פתחתי את השפה. אוקיי, גלעד אתה עדיין מסתנה עוד מעט, אבל אז קודם כל בסדר, יש פה שינוי קטן, אבל בגדול ההלכה היא הלכה שכבר קיימת, ואחר נותנים לה איזשהו משמעות הרת גורל. זאת אומרת, אדם ש בינינו, כאילו, ההלכה הזאת של איך מחזיקים את הגביע, זה כאילו, הגמרא אומרת, הגביע של ברכה דרוש כך וכך דברים, ואחרי צריך איתורו וכל מיני דברים שחלקם אנחנו בכלל לא מקפידים היום, כתוב הדחה וזה, ואני לא זוכר את כל ההלכות האלה, אבל מה מקפידים על הדחה, כאן מקפידים, לא כל דבר מקפידים עליו, בדיוק על איתור אני בטוח שלא מקפידים, אז קודם כל לוקחים הלכה שהיא הלכה באמת מהשוליות ביותר שיכולות להיות, והופכים אותה למשהו שפותח בו את ספר הזוהר, ולמשהו שמקביל לבריאת העולם וזה, ושושנה, שזה כנסת ישראל, די כוס על ברכה. עכשיו, ופה, כאילו, שפה זה, כאילו, מה שאני כאילו שאהבתי מהקטע המאוד יפה, זה ש... וזה ברמה הכי פשוטה, שבן אדם מגיע להלכה הזאת, ואולי הוא לא חשב שזה הדבר הכי חשוב, אם הוא מחזיק את הכוס, שם זה לשולחן, מחזיק את זה ככה, מחזיק את זה ככה. שמע, אתה מחזיק כוס של ברכה, אתה שותה איזה יין, אתה בורא עולם. אתה שותה בבריאת העולם. זה דבר אחד כאילו ש... נראה לי אולי איזשהו סוג של בניין, ועד כמה שאני מבין בקבלה, מה שהקבלה באה לעשות. כאילו להגיד לך, המעשים הקטנים האלה הם רק כסי קרחון, כי למדת יש עוד שמונה שתיות של דברים שקורים בעולמות העליונים שאתה בכלל לא רואה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ובזה נגמור, שככו, אתה לי בקטע הזה לגבי השורה האחרונה. בשושנה, די כוס של ברכה. אז השושנה היפה היא שושנה אדומה. לא מכיר שושנה נוסעלים, אבל יכול להיות שתופעים את כל השב ביחד.
זה זן הצילי.
כן, יכול להיות. והשושנה היא באמת יש בה משהו מאוד מאוד יפה. ואם אנחנו מסתכלים על חז"ל, אז רואים שבניגוד אלינו שיין זה, כאילו, הצד האסתטי של היין היה מאוד מאוד חשוב להם. אוקיי? וכנראה מפה מגיע העניין שגבי של קידוש זה אחד מהחפצי נוי הבודדים שהיה ליהודי. אוקיי? מה היה לו בגדים מאוהים, וכמו אתה לקיר בטוח לא היה, לא אפילו לא תמות של רבנים, אז לא היה מקובל. החפץ היחיד היפה שאם היה לו כמה גרושים, זה היה כוס של ברכה. כאילו, אז, חשמה, שושנה זה דבר יפה, זה סמל די מוסכם ששושנה זה דבר יפה. חשמה, גם כוס של ברכה זה משהו יפה. יש בו איזשהו יופי, והיופי הזה זה המקום, זה הכנסת ישראל, זה פה, כאילו, זה משהו נורא נורא, חזק, כאילו, שזה לא רק משהו, אמירה הלכתית, כאילו, תיזהר, תחזיק את זה ככה, ולא ככה. אלא, ולא בשש אצבעות שאולי יש לך. אלא, כאילו, אומר לך, שמע, תסתכל, אתה מסתכל קידוש, על כוס של ברכה, זה איזשהו הזדמנות, כאילו, ליהנות מאיזשהו יופי. כאילו, כל היין, הרי למה יין ולא על חמר מדינה?
אם תנסה להכליל את זה, לעשות מזה, נגיד, כלל,
כמו שאמר ושאמר, החיים יפים. החיים יפים, זאת אומרת.
לגבי העולם ההלכתי,
ניסיתי לו.
משהו מחובר ל...
שוב, אני לא מבין שזה הבאתי אותך, אבל הבאנו אותך, לא, אתה אחד מהחבורה עכשיו נהיית. אבל אני חושב שמה שכאילו, מה שהזוהר עושה, הוא בעצם לוקח פרט של הפרט שולי בנושא ההלכה, וכאילו נותן לבן אדם איזושהי הזדמנות, ואני מניח שזה ככה, זה נמצא ככה גם עוד הלכות. דווקא הלכות הלא מרכזיות, הלא שמושקע בהם הרבה מאוד אנרגיה, אז פתאום לוקחים את ההלכה הזאת ועושים ממנה איזשהו עניין, איזשהו משהו מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד גדול. עכשיו, דרך אגב, זה יכול לייצר כל מיני תגובות.
כן, זה גם להפך, אבל כאילו, יש כל מיני איסורים האלה, קטעים שכל נדשים בעקבותיהם, ואז הוא יגיד איומים ונוראים על מי שעובר עליהם, זה כאילו, זה טוטלי...
אנחנו לא...
כן.
זה לא רק כיף.
לא, זה ברור. כאילו, יכול לבוא היהודי שמושפע מהקבלה, אתה מפחד שמחדים לך באיזשהו קידוש באיזשהו מקום, אתה מפחד שזה ישפך, אתה מחזיק את זה ככה, תחזיק ככה, אבל אתה יודע, הכל, יש לך פה מהסביב וזה, אבל כשחס ושלום אתה לא, אתה תהרוס את העולמות ו...
דברים.
יש כאן עוד נקודה של ה... כאילו, כאילו לחכות את אלוהים, כאילו, כמו שאלוקים
סובב בחמש, כן.
כאן זה קצת שובר, כאילו, את הקטע הזה של המצווה והמצווה.
כן, טוב. זאת אומרת, זה בעצם עומד מול כנגד ההלכה בקיום המצוות בעולם הדתי הרווח, שזה בעצם כן, מצוות, ציווי, אתה עושה, אתה בעצם ממלא ציווי. וכאן יש יותר חיקוי או שותפות, לא ממקום של עשיית ציווי, של מלך שמצא התמונה, התמונה הרגילה שהיא במטאפורות של מלך שמצווה ואנחנו עושים. אז יש כאן משהו, עשייה משותפת, עשייה, כן, שהיא או חיקוי או שותפות. הייתי גם לשמוע מול אם זה ככה מעדד מול דברים אחרים שראיתם, או כנגד, או מקביל. זאת אומרת, אם הייתם מציבים את ה... כן, את ה... אפילו ניקח את הדוגמה הזאת של כוס של ברכה, כן, בעולם אחר, איזה אירוע היה מקבל שם מול האור שיש פה כאן. טוב, אולי אני אתחיל אז עם הסיור מחות שלי ואחרי זה...
בתמונה הזאת יש משהו כאילו... הדבר הראשון שרציתי לומר זה המצוות הופכות להיות סמלים. זה לא מדויק, יש פה איזה משהו ש... כאילו אני לא מסתכל על הכוס והיא נעלמת, היא הופכת להיות אותה שושנה או שהיא גם לא באמת יוצא... כאילו אני לא מרגיש שיש דיבור של יצירה, כן? אין פה עולמות עליונים שנוצרים עכשיו. אולי זה המשמעות שנגזרת, אולי נחלט, כאילו כשעכשיו כשאני מתבונן בכוס, יש איזה משהו שזה זיכרון, או משהו כאילו שהוא יותר עדין מהחלפה, כאילו של המצווה בעצמה, אבל מצד שני כן, היא נושאת מטען, כאילו מטען שהוא עודף ולא נמצא כאן. במובן הזה כאילו יש פה איזה פנייה למשהו אחר, כאילו לא בחיפוש אחרי משמעות, כלומר אני לא מעניק בעזרת זה משמעות למצווה שאני עושה, אבל היא נושאת אותה, כלומר זה לא המצווה הספציפית, אלא משהו שמכניס אותי לתוך שפה שהיא לא כרוכה בעצם את המצווה עצמה, כלומר זה שאני עכשיו עושה קידוש, אני לא יוצר עולם, אני לא זה, אלא אבל זה יוצא לאסוציאציות לדברים אחרים שבתוך העולם שלי, בתוך
טוב, אז אני אגיד את הדברים שעלו לי, שמתחברים, אני חושב, לדברים שעלו כאן. אז קודם כל, באמת, אני חושב שההלכה בזוהר, זה קצת להחזר בהקשר של החבורה, אבל זה לא, ההלכה בזוהר היא לא דיסציפלינה נפרדת, שאפשר, בכלל, כן, שאלה אפשר, שאלתי עצמי, אפשר לדבר עליה, כן, על ההלכה בזוהר. כי חלק אינטגרלי מהעולם של הזוהר, ולא משהו מובחן ונבדל. כן, אולי עצם המושג הלכה, אולי אפילו זר לזוהר. זה בשונה באמת מהתיקוני זוהר, מהבהריים מהמנה, כאילו להגיד שזוהר, ושם הוא מדבר, כן, המושג נמצא אצלו הלכה, והוא מדבר על באמת מה זה, כן, הוא מדבר, הלכה היא אישהו נפרד, שאפשר לדבר עליו באופן נפרד מבחינתו, בזוהר היא מאוד ככה, ממש חלק אינטגרלי מהעולם שלו, הוא לא חושב שהוא מדבר בכלל על ההלכה, המושג הזה, אני נדמה לי, לא בדקתי בפרק פשוט, נדמה לי שזה לא נמצא שם אפילו. אלא כן, אבל יש קיום מצוות, יש אורח חיים יהודי, שזה בטח נמצא בתוך הזוהר, כן, אנחנו פוגשים בהרבה בתוך הזוהר, אבל אין את הרפלקסיה הזאת, כן, של להבחין, אין את הרפלקסיה, את ההבחנה הזאת משאר התחומים ש... והעולמות שהזוהר מטייל בהם. אבל בכל זאת, אם נשאל באמת מה עושה, מה זה המצוות, מה עושה יהודי שמקיים מצוות, מה ההתכוונות שלו, אז זה באמת נוגע, זה באמת נוגע בתמונת העולם שהזוהר מכניס אותנו לתוכה באופן כללי, ואני חושב שבאמת כדי להבין מה זה קיום המצוות בזוהר, צריך ממש על רגל אחת ככה ייתן את התמצית של התמונה של הזוהר, איך שאני מבין אותה. אותו אני צריך שאני אשרם את מי שהיה בעבורת הזוהר. אז בעצם על רגל אחת התמונה של הזוהר, אני חושב, היא עולם האמונה, או מה שהוא קורא אלמא דמאמינותא, או לפעמים רק מאמינותא. וזה בעצם העולם, וזו התכלית, לחיות את עולם האמונה, לפקוח את העיניים בתוך העולם ולראות את עולם האמונה, ולהיכנס לתוך העולם האמונה. מה זה עולם האמונה? אז קודם כל בצורה פשוטה, יש את העולם של הספירות, זאת אומרת לראות את לחיות בעולם דרך העולם של הספירות, שאתה רואה גם בשמיים, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, גם בארץ, אתה רואה וחווה אותם דרך המערכת של הספירות. זה אפשר להגיד, כן, אפשר להגיד שזה עולם האמונה, אבל זה רק הביטוי החיצוני שלו, כן, או הצד הטכני שלו. כשבעצם מה שמבטא החיים דרך החיים, הראייה הזאת שאתה פתאום ככה פוקח את העיניים ורואה את עצמך ככה כל הזמן מסובב בספירות, בהתגלויות, כן, שכל הספירות במובן של התגלויות של פנים שונות של האלוקות. אז המשמעות הפנימית שלו זה להיכנס למרחב, המשמעות הפנימית של עולם האמונה זה מרחב שיש בו שיתוף בין שמיים וארץ, מרחב שיש בו, שהוא אפשר להגיד שהוא מרחב ביניים, בין הסתום והנעלם, שאי אפשר להגיד עליו, לדבר עליו כלום, בין האינסוף אפשר להגיד, המקום שאין לנו אחיזה בו, אין לנו שפה לגביו, אין לנו יכולת תפיסה בו, לבין העולם הגלוי והנתפס, שבצורה הכי נמוכה או פשוטה שלו זה העולם שלנו. אז הקריאה להיכנס לעולם האמונה זה להיכנס בעצם למרחב שיש בו מרחב ביניים, או מרחב שיש בו שיתוף, וזה בעצם מה שהספירות בתור הספירות הן סוג של כלים של זה, לזה שמאפשרות את זה, ש אם בהסתכלות הדתית הרגילה יש ארץ ויש שמיים, ואנחנו תמיד, זאת אומרת, יש את הקדוש ברוך הוא בעצם, אחים דתיים, יש את הקדוש ברוך הוא, יש אותנו ויש את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שיושב בשמיים, שהוא משגיח מהשמיים, נותן שכר ועונש, אנחנו מתפללים אליו. אז ההסתכלות הקבלית היא גם פורסת את הספקטרום מהסתום והנעלם עד הגלוי בהרבה, כן, בהרבה רמות. השמיים הם רק איפה שעומדים שם באמצע של דמות שהיא כן, הקדוש ברוך הוא, שבאמת מסתכלת אליה, אפשר לפנות אליה. לעומת זאת המקומות הגבוהים, אז אי אפשר לפנות אליהם, אין שם כן, סוג של פנייה שהיא לדמות, אין שם אין יכולת דיבור עליהם, הם לא משגיחים במובן הרגיל. יש כאן בעצם פריסה של הספקטרום, באמת מהסתום והנעלם עד הגלוי, וכשהספירות באמת נותנות את ריבוי הפנים, שיכולים להתגלות אלינו עוד פעם מהפנים היותר גם בטווח הזה שבין המקום הסתום והנעלם לבין הגלוי, וגם אבל אפשר להגיד מבחינה רוחבית הרבה צורות של גילויים, כן, הרבה צורות של גילויים, כן, חסד, גבורה, תפארת וכולי. זה כל שיש זה השארת הספקטרום גם בציר האנכי מלמעלה למטה מהסתום לגלוי, וגם בציר האופקי הרבה אופנים שונים של אפשר של קשר, של חוויה, של התגלות שיש לאדם שנמצא בעצם בתוך עולם האמונה. נגיד בניגוד לחדד את הדברים, בניגוד לרמב״ם שעל פי בהשגה הגבוהה ברמה הגבוהה אין שום שיתוף בעצם בין האנושי לאלוקי, ומה שאתה בסופו של דבר יכול להגיע אליו זה ברמה הגבוהה זה לך דומיית תהילה, כל תוארי השלילה שכן כל תוארי השלילה שרק שוללים ממנו את כל מה שיכול להיות משותף לו בינו לבין העולם שלנו. אז לעומת זאת השפה של העולם האמונה, שפת הספירות, אומר בעצם שיש מרחב של שיתוף, שבכל דבר יש בו של שיתוף, של חיבור בין הנעלם, שאתה רואה את העולם דרך זה, אז אתה, דרך זה אתה רואה בכל דבר באמת גילוי, התגלות של פנים מסוימות של האלוקות, ושזה בעצם נותן לראות שבכל דבר מצד אחד יש את הנעלם והסתום, אבל הוא גם מתגלה והוא קיים, כן, אם זה בדברים פיזיים של העולם, כן, עץ, מעיין, או כל, בעצם כל דבר שמסתכלים עליו, האלוקות נתפס אותו גם באמת כמרובת פנים וגילויים שיש, ולכן יש, יכול להיות שיתוף בינה לבין המרחב האנושי. אני מצטט בהקשר הזה את משפט, כשם מתומצת וטוב של איתמר גרינוולד באוניברסיטת תל אביב, שהוא אומר ששפת הספירות בעצם מייצגת דתיות בה היחס לאלוקות אינו כאל ישות אחת אחדותית, כמו השפה הדתית הרגילה, אלא כנחשף, האלוקות כנחשפת במרחבי המקום והזמן. עכשיו זה בעצם, אם נחזור לזוהר, זה העולם שהוא מציג, או הקריאה שלו זה להיכנס לתוך העולם הזה, להיכנס לתוך העולם שזה בעצם לפתוח את העיניים בתוך העולם שלנו, ולראות כל הזמן, בכל דבר בו, את האלוקות כנוכחת באחד מפניה, בכמה פנים, להסתכל גם בהסתכלות שלנו למעלה וגם בלשמיים על האלוקות, כן, לראות את הפנים האלה, וגם למטה האלוקות כנוכחת בכל, כבעצם לחיות אותו זה בעצם הכניסה לעולם האמונה. עכשיו כלול במה שאמר עוד נקודה חשובה, שהוא מבטל את הדיכוטומיה בין שמיים וארץ ומניח רצף, כי האלוקות נוכחת ומתרחשת בארץ באותה מידה שבשמיים, כן? אין כמו בהסתכלות הדתית הרגילה שמיים וארץ, אלא יש רצף, כל דבר למטה, וזה גם לא, צריך להדגיש בנושא הזה, הרבה פעמים רואים את זה בתור עולמות מקבילים, כן? שאני מזיז משהו למטה אז הוא פועל למעלה, יש עולם למעלה ועולם למטה והם מקבילים, וכל דבר שזז למטה משנה למעלה, כל דבר שזז למעלה משנה למטה. אני חושב שההסתכלות הנכונה היא לא של עולמות מקבילים, אלא באמת שיש, אלא באמת של רצף, של עולמות מחוברים, שיש הרבה, כן, שיש הרבה רמות, עוד פעם, מהסתום עד לגלוי, רמות של התגלות, ויש רצף ביניהם, ובסופו של דבר זה דבר אחד, זה לא שניים שיש ביניהם הקבלה וחוטים שמחברים, אלא בסופו של דבר זה יותר, התמונה יותר נכונה היא עולם אורגני יותר אחדותי שיש בו רצף.
אפשר, אני אקשה לך ואשאל,
למה לא שאני מגיע למצוות?
תודה, יש לי סבלנות, תמשיך. מראה לי, אבל אני אסתדר, כן.
אז אם נגיע, באמת נחזור אל ההלכה, אל המצוות, אז באמת, תזור הם נמצאות במישור הזה. ומסתכלים עליהם בשפה הזאת, בשפה של עולם האמונה, בשפה של הספירות, וכל מצווה בעצם מייצגת, כשהזור מסתכל על המצוות, הוא תמיד רואה אותם דרך הספירות, כן? אם זה שופר אז זה יצג את הבינה, אם זה תפילין אז תפילין של ראש את התפארת ותפילין של יד את המלכות, שמיטה ויובל את הבינה ואת המלכות, קורבנות שהן ארבע מינים, שתמיד בעצם התפיסה של המצוות היא דרך הספירות, שבן אדם בא לקיים, כמו בעצם, אבל כמו שאמרתי, זה לא מובחן משאר הדברים. גם כשאתה הולך בדרך ורואה עצים או רואה דברים, זה גם אתה רואה אותם דרך הספירות. אז גם המצוות, כשאתה מקיים מצוות, עושה אותם דרך הספירות. עכשיו, עוד פעם, היה אפשר לתפוס זה במובן החיצוני, שזה היה, כן, במובן הטכני יותר, שזה להיות, שזה לקיים את המצוות, לראות אותם דרך הספירות. אבל אני חושב שבאמת, באמת בהקשר של הזור, בהקשר של עולם האמונה, אז זה בעצם אומר שהמצוות הם, כאן אנחנו מתחברים למה שאמרנו, זה יש כאן, כמו שהזוהר בעצם קורא את כל המציאות כמלאת נוכחות, והמצוות נותנות איזשהו מגע עם הנוכחות. דרך זה שאתה רואה אותם בספירות, אתה בעצם, אתה מקיים את השותפות הזאת שדיברנו עליה, כן? כי הספירות זה פנים, זה התגלות, זה בעצם התגלות אלוקית בפנים השונות שלה. ועכשיו שאתה בא לברך על כוס של ברכה, אתה באמת 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 משתתף, אם זה ממש ככה בצורה יותר ישירה או בצורה יותר עדינה, כמו שגילה דיבר עליה, יותר של, אבל יש כאן איזשהו מגע במקום הזה, מגע במקום של שאתה עכשיו חלק ממעשה הבריאה עצמה, או מה שמתרחש שם מההתגלות האלוקית בבריאה. אתה עכשיו בא ואם כן, עם הכוס של ברכה היא כנסת ישראל, יש בה התגלות של הממד הזה, של הפנים האלוקיות האלה, של כנסת ישראל, של השכינה. אז ואתה עכשיו, אתה בעצם מתחבר אל ה, בוא נגיד אל ה, איזה פירושים שונים, אבל נגיד אם אתה מתחבר עכשיו אל הקדוש ברוך הוא, אל התפארת שבא עכשיו ושם אותה, למחזק, כן, נותן לה את הכוח ואת התקיפות, ואחרי זה כשאתה מברך אתה אולי גם יוצר ממש את החיבור, אתה מתחבר לפנים של לגילוי האלוקי של האור היותר השמימי שבא מלמעלה ומתחבר עם כנסת ישראל. אז זה בעצם, כאן גם אולי חשוב לחזור לעניין של הסמל. עד עכשיו, כן, זו שאלה אם לראות את זה יותר ולהכניס את המושג של הסמל, אבל אם כן מכניסים אותו, אז אפשר להגיד שהסמל כאן הוא לא כמסמן, כמצביע על משהו אחר, אלא מהווה נוכחות. יש כאן נוכחות אלוקית. הזוהר בעצם רואה, כמו שהוא רואה, כמו שהוא, אפשר להגיד, כמו שהוא דורש את התורה, דרך הדרשה של הזוהר, את המקרא בכלל, לקחת פסוק ולהפוך את המסמנים הלשוניים הרגילים לנוכחות. אם ראינו על מי, איך הוא דורש את מי ברא אלה, שזה, כן, שום ארום אליכם וראו מי ברא אלה. אז בזוהר זה לא תראו מי ברא את אלה, ולא לא כשאלה גם מי ברא את אלה, אלא מי זה כנגד ספירת הבינה, אלה זה כנגד הספירות של התפארת. זאת אומרת, כל דבר הופך בעצם לנוכחות. הוא הופך את ה, כמו שבשפה הוא הופך את המסמנים הלשוניים בעצם לשמות עצם, לנוכחות, לגילוי פנים, אז ככה גם בעולם וככה גם במצוות. בעצם הנוכחות האלוקית נמצאת בכל דבר. טוב, אולי נעצור כאן, יש עוד משהו משמעותי אחד, אולי
אני שואל. מה שאתה מתאר, אז כאילו, זה באמת מוביל אותנו בניסוח הרך לעבודה בגשמיות. בניסוח יותר קיצוני לבובר, שכידוע, עוד נגיע לה, אבל אני מקווה שכידוע היה אנטי הלכתי ידוע. זאת אומרת, אם הכל זה ספירות, אז כאילו, מה הגליק המיוחד בקיום מצוות? כאילו, זה לא משהו מיוחד. בכל מקום, כל דבר הוא חלק מהעליונים, כל מעשה אני יכול להפגיש את התחתון ואת העליון. בכל דבר יש ספירות שמופיעות, שאתה הדגמת. אז מה בין זה? אוקיי, אז כאילו, אתה אמרת, זה עוד דוגמה. עוד דוגמה הסיפור הזה, מה כאילו, זה חיים שלמים. אז האם ההלכה פה לא נבלעת פה באור הגדול הזה?
אולי נפנה את השאלה
למאזינים.
חבורה.
לא מזה קבעתי את השאלה, יש אפשרות לקלקל את הדברים, יש אפשרות לתקן את הדברים, מה כאילו זה...
לא, אני שואל, האם, זה לא קושייה, כולה התשובה היא כן, אבל הכוח של ההלכה הוא בתכאורה, בצורה הכי פשוטה, שהוא עושה דברים שתחומי חיים אחרים לא יכולים לעשות. אולי הם עושים דברים אחרים חשובים, אבל את זה הם לא יכולים לעשות. בניסוח ליטווקי קיצוני, קדוש כמו שלא בו מתנסק לזה. מה זה קדושה? לקיים מצוות, זאת התפיסה החוקית, הלכתית של הקדושה. אבל אפילו לא נקצין את הדבר הזה. בכל מיני יש משהו סגולי בעולם המצוות, אבל לפי התיאור של אבישר, התיאור הזוהרי הזה שהכל, בכל הספירות, בכל אתה יכול, כל זה אמונה, אז מה יכול בתוך המערכת הזאת?
זה משפיע על הספירות.
גם זה הדברים אחרים שפעמים לספירות.
אולי לא.
מה?
אולי לא.
שוב, אני...
הביקורת על התפיסה הרציונליסטית זה ככה גם. כלומר, ושמחת בחגיך. אז אם אתה שמח, אתה שמח, למה צריך את הקיום של המצווה? פה לפחות זה חותר לספציפי. אתה דווקא צריך את זה.
למה? אני לא יכול לשמוח גם לא בחגיך?
אבל המקובל על עולמות עליונים כך שאתה לא את הפעולה הספציפית אתה חי לא את השמחה האישית שלך
שוב האם רק דרך מצוות אדם פועל על עולמות העליונים ואם כן, אדם את הספירות, יש מצוות
אפשר להגיד את זה מתוך העולם עצמו, מתוך העולם השקפה הזאת שעזור, אבל איך שהוא מסתכל על העולם גם זה לא נראית לי תשובה כן או לא, אבל ברגע שאתה מתאין את כל העולם ואת כל הדברים שאתה עושה וכל התהליכים מעבר לתהליכים שקורים גלויים לעיניים אלא תהליכי עומק שהכל הוא הרבה יותר נסתר ועמוק ממה שבעצם קיים אז המצווה היא הרבה יותר משמעותית גם. ויש הזמן נגיד המצווה שהיא בזמן נראה לי דוגמה טובה כאילו להסתכל על זה דרך זה המצווה היא יותר חזקה כי יש משהו מיוחד שהוא לא רק מבחינת התאריך אלא יש כאילו יש פה הקשר רוחני שונה ואז כאילו
דווקא למצוות אתה אומר שיש הקשר
נגיד לזמנים של המצוות כן כאילו או לפוך או לפעולה שלהם כאילו המערכת יחסים היא הרבה יותר היא מאוד חזקה נכון שעדיין נשארנו עם השאלה טוב אז למה המצוות למה לא כל דבר אחר אבל המצוות הם
מה 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 מה?
אני לא מצליח להבין את השאלה. ככה זה השושנה עם הכוס של ברכה, וככה בלי הכוס של ברכה, זה לא השושנה.
לא, הוא אומר שגם כשאתה יושב מתחת עץ, אתה יכול להתחבר לעולם של
הספירות. יכול להתחבר, אבל אתה לא עושה את ההשפעה החיובית שאתה אמור להשפיע.
זאת אומרת,
זה משארי, אבל השאלה...
זה
פקטור חש בתוך המערכת, כי אפשר לא יכניס אותו.
עדיין נכון, זה
נראה.
אתה אומר השפעה באמת, שזה יכול להיות באמת שהוא עצם היכולת ההשפעה.
זה לא מה שכתוב בקטע הזה, אני חושב.
גם בהרבה תפיסות זה כנראה לא ייחודי למצוות. אפשר...
שמה?
בהרבה תפיסות. מעלים ניצוצות, אני לא יודע אם זה קשור לזוהר, אבל יש
תפיסות
כפדיות
שעושים
את הפעולות
האלה
דווקא במקומות
שהן
אין בהם
מצוות.
אבל המצוות הן הרבה... חסידות, כן, זה מגולם במצוות. המצוות כאילו זה כאילו המקום הכי חזק של זה, שזה נראה
לכם מתבטא. למה זה נקרא המקום הכי חזק? זה ביטוי מאוד ארטילאי.
זה... אני אולי הייתי מתרגם את זה ואומר זה כזה שבאמת, קודם כל אני חושב שאתה צודק, באמת, כמו שהקדמתי, שהם איפשהו חלק מהאור הכללי של הזוהר, אין להם באמת מקום. אבל מה שאני חושב שכן יש בהם זה באמת, אתה אומר, בעצם כל פני המציאות הם סוג של רשת שיכולה להיות, שמלאה נוכחות אלוקית. עכשיו, אתה יכול באמת לגלות את זה. המצוות הן נקודות סימון שכאילו גילו לך את זה, שאתה יכול איפשהו יותר, זה כבר הראו לך את הנקודות סיון האלה ואיך להתחבר למקום הזה.
כן, תראין, כמו שנאמר.
נכון שאתה יכול גם לגלות, כן, תראין, נכון. או איתין, כמו שעדיין אני לא זוכר את זה, זה עוד תיקונים, שנראים את התרייג האיתין.
זה תיקוני זו.
זה תיקונים.
אבל אז מה שהזוהר נותן זה... זה יותר קרוב
ששם הם גילו לך איך זה קורה שם, זאת אומרת, אתה סתם, זה לא, אני אומר, זה לא, כאילו, זה לא פשוט בכל דבר לבוא ולהיכנס לתוך העולם הזה ולהרגיש שאתה חלק מהאלוקות, מהעולם. המספרת איכשהו, גילו, כן, זה ש... וכשאני לוקח כוס של ברכה, זה כבר אני יכול הרבה יותר בקלות להתחבר לשם. כבר כאילו נתנו לי את זה. כשאני לא יודע, כשאני הולך לאכול ארוחת צהריים, בדרך כלל אני לא מתחבר לשם. כשאני לוקח כוס של ברכה, הרבה יותר קל לי להתחבר לשם.
אפשר מה שהצגתי פה, כאילו, למה אין לך? שהאנשים של הזוהר, אז העולם הלכתי טבוע בתוכם, אז כאילו, בכלל
שואלים את השאלה שם. כן, זה גם נקודה נכונה, שבאמת הם לא שואלים את השאלה, הם חלק מה... באמת... אתה אומר, אתה כבר מדבר על העולם ההלכתי, כן, של הדיון ההלכתי, או של...
הלכה כמערכת,
כן,
לא יודע,
נכון, זה באמת...
שהזוהר לא נדרש באמת אליו, הוא נדרש לפרטים מסוימים בתוכו, שזה...
מדרש לקיום, כן, לקיום המצוות, אני חושב, קיום המצוות.
למה אתה חושב שמקובל היום לא יקח את הפרטים האלה וידרש אותם בצורה נפלאה כמו שידרשו אותם?
מה נעשה אם אתה בעל קיום המצוות או על הדיון ההלכתי?
הדיון שלך תהיה עדיין רלוונטית, כי אז אני יכול להגיד, זה יכול להיות עמידה לדרוש את ארוחת צהריים שלי.
זה מה שהגישה רנה, שארוחת צהריים אין בה הזמנה. למה הדבר דומה? אם עכשיו איתן הביא הזמנה לחתונה שלו. עכשיו, יכולתי גם להגיע בלי הזמנה לחתונה שלו. נכון, אני באמת פה, אני מגיע לחתונה. לפעמים כל המשפחה שמגיע, אבל כאילו, אבל זה שהזמנתי זה כאילו, אז זה מזמין אותי לבוא, זה משהו קצת אחר, נכון? המצווה זה כמו הזמנה, כאילו זה פתח, זה שער. יש בית, עכשיו האמת היא שאין אין, אין בית, זה אשליה הבית, אבל אם יש לי דלת אני נכנס דרך הדלת. יש סתם סיפור יפה, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה סיפור על אחד מפעילי ההתיישבות, שמתי שהוא שמע שהולכים לעשות גדר ההפרדה, אז באזורים מסוימים הוא לקח שופל והתחיל להוריד כמה נערים מקום שנראה לו שזה חשוב לו. זאת אומרת, יבואו אחרי זה הקבלנים, הם יעדופו איפה שכבר השופל עבד, וזה בכמה כמה זה כנראה עבד, ואחרי זה הגישו בגצים וזה לא עבד, אבל כאילו נתנו לך פה איזשהו מסלול. דרך אגב, ברמה יותר עמוקה ויותר כללית קצת מהסיפור, אז נראה לי זה חלק בכלל מדבר שאנחנו יכולים להבין אותו, שכאילו ההלכה כבר שמה, מישהו פה אמר את זה, היא כבר שמה.
כן.
זאת אומרת, היא כבר חלק מהעולם שלנו, לפחות עברו חלק מהאנשים. עכשיו, כשיבואו דורות על דורות של אנשים ודרשנים וחדשנים וכו' וכו', עד אלה שככה כבר נמצאים טיפה בשוליים, כמו רוזנצוויג. כאילו, מגיע אדם כמו רוזנצוויג, שבאמת מגיע לגמרי בחוץ ועשת איזה דוד אחד שזה, ופה, לא יודע שום דבר. ופתאום מסתכל על הדברים האלה, ומסתכל על ארוחת שבת וכל הדברים כאלה. הוא יכול, כאילו, יש לו מה לדרוש. יש לו כאילו בליטות. יש את האש השחורה שהוא אומר, פה אני אמור לחפש משהו, אז הוא מחפש, אז הוא גם ימצא. כאילו, ההלכה הפכה להיות איזשהו משהו שבניגוד לכל הדברים האחרים, זה כאילו הדבר הבסיסי ביותר, ולכן הוא זמין לכולם.
שם זה יותר גלוי.
כן, בניגוד, הרמב"מיזם. הרמב"מיזם, אם אני רמב"מיסט, אז אני חלק מהשיח הזה. אם אני לא, אני קורא את כל ההוכחות האלה וזה, וזה לא מדבר בתוכן ובצורה, זה בכלל לא מדבר עליי. כאילו, הלכה, אנחנו עושים את זה, זה חלק מהאור חיים שלנו, ואנחנו פה. אז זה כאילו הכי זמין, את זה אנחנו נדרוש. כאילו, הגביע כבר שם, הכוס יין כבר שם. אז, עכשיו, להמציא אחרי זה סמנים חדשים, או דברנות חדשים, או חיבורים חדשים, זה אפשרי, זה גם יקרה. אבל זה הרבה יותר מסובך, כאילו, זה כמו, עכשיו, דימוי קבלי של הרעיתי מוכין, כאילו, משהו שכבר, התעלות כבר שם, החפירות כבר שם, אז שם אנחנו נמלא את זה במים, או בדברים אחרים, כאילו, זה נראה לי בכלל, דווקא לאור העובדה הזאת שכאילו הזוהר לא מחפש את המצוות באופן ספציפי, אבל העובדה שהוא מוצא אותם, זה מסבירה את הערך של המערכת הזאת, שכאילו היא מגישה בפנינו מערכת סמלים רוחניים ושערים מאוד מאוד זמינה, שכל עוד אנחנו מאמינים בה, כאילו מאמינים שזה מוביל אותנו איזשהו מקום, אז אנחנו גם נחפש לאיפה זה מוביל אותנו.
יש גם אפשרות
ש...
כל העולם הזה של הספירות, אני לא יודע להסביר, אבל אולי הוא כאילו העולם הבסיסי שהאדם שכותב את זה רואה, וממילא, מתוכו ממילא מגיעים לקיום מצוות, כלומר. כל הזמן הצגנו את זה כאילו, אהבת את רוזנצוויג, כאילו אנחנו אנשים חופשיים, אבל גם אם אתה לא לוקח את המצוות כאיזה משהו נתון לראש, ככה אני מניח שהתפיסה שאמורה להיות פה, שהספירות כן מובילות בסופו של דבר לקיום מצוות. וקיום מצוות זה, הוא אמור להיות גם די טוטלי, כלומר. זה שאתה יכול לראות את זה גם במעיין ובזה, זה עדיין לא אומר שלשם זה תגיע לשם.
אז מה אתה אומר, מה אתה אומר, תחזור את זה, על קיום המצוות ביחס, תגיד, ביחס לדברים אחרים?
גם על הרמב״ם הרי, אותה שאלה נשאלת. כאילו כשאתה נותן טעמים למצוות, אז אתה יכול להגיע אל התכליות האלה גם לא דרך המצוות. אם זה חינוך, אתה יכול להיות אדם יכול לחנות מהמצוות. אבל את רואה שם, כאילו מגיע מהצד ההפוך. כלומר, מתוך זה שאתה תשכיל ושאתה... אתה תעשה את כל התהליכים האלה של הפילוסופיה, אתה ממילא תגיע אל המידות הנכונות ואל המעשים הנכונים. אז אני חושב אולי גם כאן זה אותו כיוון. כלומר, המצב הבסיסי הוא כאילו תודעה של ספירות, שהיא זאת שמגיעה אותך. אולי מבחוץ זה לא יפעל גם.
זה שאלה, וזה נוגע, זה מאוד נמצא המחלוקת על המצוות לעתיד לבוא. יש שתי הדעות האלה, האם המצוות לעתיד לבוא יתבטלו כבר לא צריך אותם, או שאז נבין שזה בעצם הדבר, שזה לא מצווה כציווי חיצוני, אלא זה מבטא את המציאות הנכונה. המצוות יישארו, אבל זה בתור משהו, כמו שהרב קוק אותו. אני חושב שבאמת בזוהר, יש להם, לא, אני חושב שהוא לא יוותר על המצוות, הוא לא באמת לא יוותר על המצוות, כי הוא באמת לא מרגיש בהם את הצד הזה של, כמו שבאמת התיקוני זוהר, נגיד, מאוד מרגיש בהם את הצד הזה באמת של הבירור, הטוב מהרע כל הזמן, ואת הצד של, שיש בהם איזה משהו חיצוני, שנלחם, שמתמודד, נראה לנו בהם ההתמודדות שלו עם העולם ההלכתי, שהוא בא מבחוץ וקופה. בזוהר הוא באמת עולם הורמוני יותר, באמת שהמצוות הם חלק מההרמוניה הזאת. בהרמוניה הזאת יש גם את המלחמה בסדרך או בחוץ, אבל המצוות כן הם חלק מה... זה גדל, הם חלק מההרמוניה, הם חלק מה... כן, הם ההתגלות, הם ההתרחשות של מה שקורה מה שקורה בעולמות העליונים או לא יכול, העליונים והתחתונים, כן. אני אקרא את הקטע השני. זה מפרשת היקף, זה קטע שהוא דווקא מפרשת ראיה מאמנה, אבל זה, אבל הוא באותה מידה דווקא יכול להיות בזוהר, אני חושב, הוא לא מייצג את העולם, את היחס המורכב של התיקונים וראיה מאמנה אל ההלכה. קטע שיותר מהווה המשך לזוהר מהבחינה הזאת. הוא מדבר על הברכה, מה זה הברכה ומה מתכוונים כשמברכים. הוא אומר, ברוך דה רזה די מקורה אילה מכולה. כשאתה אומר ברוך, זה הסוד של המקור העליון מהכל, להריק ולהמשיך ולהאיר את כל הנרות המהרות. ואי הוא ברוך תדיר, כן, ברוך תדיר שלא מפסיקים מימיו. ומשם ההתחלה שנקרא העולם הבא, והוא קצה השמיים. שהוא קצה, הקצה העליון הוא. זאת אומרת, כשאתה אומר ברוך, אז קודם כל אתה מתכוון למקור העליון, שמשלמעיין העליון, משם שופעת הברכה, מבחינת הטרמינולוגיה של הספירות, זו הבינה, שנער יוצא מעדן, המקור העליון והנעלם, שמשם יוצאת הברכה לעולם. שהוא קצה השמיים העליונים, בגין דעית קצה, קריאה ונדל תתה. בדוגמה הזאת יש גם קצה למטה, והוא העולם התחתון, ונקרא גם כך ברוך, כנגד התחתונים. הקצה התחתון, המלכות, השכינה שנמצאת למטה, אז היא גם נקראת ברוך, כי היא משפיעה, היא מהווה את מקור הברכה לתחתונים. הבינה מהווה את, הבינה שהיא הברוך של מעלה מהווה את מקור הברכה בעצם לכל, גם לעליונים. כנגד התחתונים, להריק למטה ולהתעורר מלמטה למעלה בברכות התפילה. וברוך, וברוך, די קריאה לך, זה נקרא כאן, הברוך הזה שאומרים בברכה, ברוך אתה, ברוך הראשון, זה נקרא כאן, בסוד החוכמה העליונה שממלטת אותו מקום, בשביל אחד דקיק שנכנס בה. אז כשאנחנו אומרים ברוך, כאן הוא מכניס את הספירת החוכמה שמעל הבינה, וכשאנחנו אומרים ברוך, בעצם אנחנו מברכים את המקור של הברכות, המקור של הברכות הזה שהוא, אפשר, חשוב להגיד שהבינה, המקור של הברכות, היא נמצאת מעל התפארת, בעצם מעל הקדוש ברוך הוא, מעל האלוקות בתמונה הרגילה, שזה השמיים כמו שדיברנו עליה. אז כאן יש עלייה אל מעבר לזה, למקום סתום ונעלם, שממנו מגיעות הברכות גם אל, גם אל השמיים, גם אל הקדוש ברוך הוא. ועכשיו מה שהזוהר אמר כאן בסוף, שאתה אומר ברוך, אתה מכוון למלא גם את המקום הזה מספירת החוכמה שמעליה, בשביל אחד, מקיק, זה תיאור של היחסים שבין חוכמה לבינה, בין אבא לאמא בזוהר, שמתוארים, שהזיווג ביניהם מתואר תמיד כמעבר של, של השפע העליון, הסודי, מספירת החוכמה, אבא לאמא. אז כשאומרים ברוך, בעצם גורמים קודם כל למקור העליון להתמלא בברכה. אחרי זה אתה, הקטע הבא, אתה, אחר כך מתחיל להתגלות, שאתה אומר אתה...
פשוט, תן לנו איזשהו משמעות לדברים האלה. אתה מסוגל. כאילו, מה זה ברוך? מה אני צריך לכוון?
אז אולי בוא נראה אולי את הקטע ואחר כך ננסה לדבר עליו. אתה, אחר כך, אחרי שאתה אומר ברוך, הוא מתחיל להתגלות. זה כבר משהו גלוי יותר. שהרי זה הברוך, כשאתה אומר ברוך ואתה מתכוון לעולם העליון, לעולם הבא, הבינה הוא סתום. ומשום כך נקרא באורך סתים ברוך, כן, בגוף שלישי. ברוך, המקור העליון שלא מתגלה. אתה, כשאתה אומר אתה, זה כבר גוף שני, שם מתחיל הגילוי אל החוץ. ומשום כך נקרא אתה, כן? כי הוא מתגלה ואתה יכול להגיד לו אתה, לא כמו הברוך שזה גוף שלישי, נסתר שאין שם גילוי אל החוץ. אתה זה כבר המקום שיש בו כבר יותר גילוי של נוכחות גלויה יותר, נוכחות של, של, של השפע, שם מתחיל בעצם העולם של כן, הקדוש ברוך הוא יותר מוכר לנו, שהוא מתגלה לנו. ומה היו? זה סוד הימין. כשאתה אומר אתה זה סוד הימין, בעצם כן, החסד, זה מתחיל העולם של הקדוש ברוך הוא והוא מייצג את החסד שלו, סוד הימין, ונקרא כהן לגבי אותו מקום. בואו נמשיך, בואו נדלג קצת, נמשיך לקטע הבא. זה אתה, ברוך, זה המקום הסתום, הנעלם, מקור הברכות. שאתה אומר אתה, זה כבר המקום הגלוי, זה עובר למישור הגלוי, שבתוכו זה החסד, ברוך אתה, השם, הוויה, דה רזה דאמצעית. זה סוד האמצע, שזה ספירת תפארת שעומדת באמצע. סוד האמונה בכל הצדדים, כן, שהיא המרכז של כל הצדדים של סוד האמונה, היא המרכז של העולם הזה, של עולם הספירות, של עולם האמונה. ברוך אתה השם אלוקינו, זה צד שמאל. אתה עובר לצד שמאל שנכלל בימין, וימין בו, ונכללים זה וזה להיות אחד. ועד כאן נקשרות הברכות. שכיוון שאלה מתברכים, כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקינו, אז לימד את תעבור הברכה גם למטה, כיוון שהמשכת את הברכה עד לכאן, המקור העליון ברוך, ימין, ואחרי זה אתה עובר לעולם היותר גלוי של הקדוש ברוך הוא, ואתה כולל בו ימין, שמאל ואמצע, אז מכאן לימד אתה מברך, תעבור הברכה, תעבור הברכה למטה. טוב, אולי נעצור כאן. אז... אתה שואל למה מתכוונים לפי זה.
כן.
אני חושב שבעצם מה שאני יכול להבין כאן זה שאתה קודם כל בעצם מכוון את עצמך למקום עליון, נעלם. אתה לא בהתכוונות שעכשיו אני הולך לקיים מצווה לעשות מה שהמלך אמר ולהגיד ברוך אתה השם, אלא אתה קודם כל מכוון את עצמך לאיזה מקום עליון שמעל המקום עליון, סודי, כמה שאפשר, שמעל המציאות הרגילה, ואז ברוך, אתה מתכוון בעצם להמשיך משם משהו למציאות שלנו, משהו מהמקום שיש שם כן, חיות או ברכה, אבל הכל במישור נעלם, לא גלוי ולא מוגבל, לא מחומת, אתה מכוון את עצמך לשם, ומשם אתה מתחיל להמשיך את הברכה בעצם אל העולם שלנו. דרך ה... כן, אחרי זה אתה אומר אתה, עוד פעם, יש כאן משהו יותר גלוי, שזה כבר החיים, הברכה, הם נגדלים יותר, דרך הבחינות השונות שלהם, כמו שהימין והשמאל והאמצע.
אבל למה זה חשוב שזה עובר דרך הימין?
מה אתה אומר?
למה זה חשוב שזה עובר דרך הימין?
שזה עובר דרך הימין.
כן. למה אתה דווקא זה ימין? לא, לא, סתם.
למה זה לא מתחיל מהאמצע? זה אני חושב סוג של חוקיות כזאת של המערכת הזאת, שבאמת הדברים מתחילים, כשמתחילים להתגלות הם מתחילים מהחסד. ואחרי זה בא, אפשר להגיד, הצמצום שלהם, או... למרות שעצם הגילוי הוא כבר צמצום לעומת העולם הסתום, כן, שאין בו בכלל, אבל גם כשזה מתחיל להתגלות למטה, זה מתחיל קודם כל מהחסד, מהשפיעה, ואחרי זה תבוא ההגבלה של זה. למה לא? אפשר כאילו... אבל דברים לא, זאת אומרת, זה לא רק סיומות שאין להם, אני חושב שזה כן נוקע, כן אפשר לנסות להבין, כן נוקע ב...
אני חושב שזה כן
חסום, אתה יודע. כן, טוב. מה שהקטע הזה מדגיש זה באמת הנקודה הנוספת שחשובה נושא, זה באמת המקום של האדם, ש... שאפשר להגיד שהוא גם שותף, אבל גם שותף במקום הזה של עולם האמון, כן, של, של ההתגלות, של גילוי ההתגלות למטה, כמו שרואים כאן. אבל אפילו יותר מזה, הוא באמת לא רק שותף בו, אלא פועל ומביא להשלמה שלו. הוא זה, וזה קשור לנקודה משמעותית נוספת, בעצם העולם של האמונה, שזה לא עולם סטטי, אלא הזרימה בו היא מאוד חשובה. התנועה, הזרימה של העולם הזה, שהתנועה הבסיסית שם היא ההמשכה, מה שאנחנו רואים כאן בברכה, ההמשכה באמת של השפע הנעלם, של השפע הנעלם לגילוי. תוך התגברות על הקשיים והמחסומים שיש, שיש בדרך. אבל התמונה הבסיסית באמת היא התמונה הבסיסית של הזוהר, חוץ מה... כן, תמונת העולם היא עולם האמונה. עכשיו, בתוך עולם האמונה הזה יש בבסיס, כן, בארטקול אפשר להגיד גם תנועה של זרימה, של המשכה. ובקיום המצוות האדם הוא נעשה שותף מלא, הוא אפילו, זה תלוי בו איפשהו. זה... הוא פועל את זה, שזה כמו שאמרו כאן, זה באמת שאלה מעניינת, תחשוב... וכאן יכול להיות שיש גם איחוד למצוות, איחוד למצוות, וזה שאדם יכול לפעול את ה... לא רק להיות בתוך זה, אלא גם לפעול את ה... זו שאלה שאני אומר, צריכה עיון, אבל זה יכול להיות כיוון, ששם דווקא במצוות יש כוח יותר באמת להיות חלק מההמשכה הזאת. שכאן בקטע הזה זה מאוד בולט שאתה במצוות, כן, דרך הברכה, הברכה נותנת לנו לראות שבמצוות, המצוות לא רק שהן לא... כמו בראייה המקובלת מילוי צו, אלא אפילו איפשהו הם עולות מילוי צו של הקדוש ברוך הוא, של המלך, אלא אפילו איפשהו עולות מעל המלך, שהקדוש ברוך הוא איפשהו צריך אותנו בשביל זה, שהמקום הרגיל של השמיים, שהוא המקום, שהוא הקצה בהסתכלות הרגילה, באמונה, מה זה להאמין בקדוש ברוך הוא, אז כאן בתהליך של הברכה שמתואר כאן, הוא צריך אותנו כדי להמשיך אליו את השפע. הוא מקום מוגבל יחסית, מקום שיש לו מקום שהוא נתון במערכות, במערכת של הדין והחסד, של השפיטה, של ההשגחה, והוא עצמו, בלי שיהיה לו את השפע מלמעלה, הוא כן, הוא לא נמצא במצב, הוא נמצא בגלות, גם הוא נמצא בגלות לפי הזאת. ובעצם איפשהו הוא צריך גם אותנו כדי לגרום את ההמשכה הזאת מהמקום של, כן, של מהקצה העליון, מהעולם הבא, מהמקום שהוא נחלה בלי מצרים, המקום העליון, כדי שלקבל את באמת את את החיות ולהעביר אותה כמובן למטה, שזה כל כל התכלית של של הסיפור. אז זה הנקודה של של ההשפעה גם שהיא משמעותית בסיפור. עכשיו באמת יופי לשמוע גם באמת אם זה מדבר, עומד מול דברים אחרים שראיתם, או דברים, מחשבות שלכם בעניין. זה מתחבר למקובלים הראשונים למשל, או
ראיתם? ניצן, מה אתה אומר? יותר מומחה בין הוא אומר. נראה שכאילו משהו דיברנו על ההכנות, אני מוצא פה איזה, אני מוצא פה איזשהו חיבור, נכון? שלא לא הבנתי את הפואנטה בזמנו.
אני חושב שהמדע זה
מזור חורג מלצרוך
את המצוות של חזר, כאילו
זה מקובל,
שנקרא
פרקטיקות. פרקטיקות מיסטיות.
כן,
שהן
לא שרקות משהו.
כן, שהן... כן. כן. כן, זה לא זה עולם אחר, אבל זה לא באמת שם, אם מדברים על ההיכלות, אז יש באמת הדפיס זה להיכנס באמת לעולמות לעולמות אחרים, ושם לכן הפרקטיקה אולי מרכזית. בזוהר זה יותר לחיות, זה לא לעבור לעולמות אחרים. כן. אז יש כל מיני, יש כל מיני פרקטיקות שנותנות לראות, אבל באמת זה לא, פחות במרכז הזה, כשזה, כן. לא, בעולם של היכולות במובן הזה, אני אומר שבאמת מאוד נשאר הסרט העולה, התמונה שבעצם התכלית שם זה לראות, לחזות ביופיו של מלך. התמונה של שמיים וארץ, הדיכוטומיה הזאת מאוד קיימת שם, והתכלית שם זה, כן, לראות את המלך. ודיברנו על זה שגם בשיר השירים שהיה מרכזי גם אסם, הם הדגישו את העניין הזה של הפסוקים שמתארים את הדוד, וזה התכלית. ובאמת מה זה, זה באמת זה עולם שונה לגמרי, אני חושב. של להיות חלק מזה, להיות ממש חלק מזה, ולהיות כן 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 התבוננות ביופי העליון של קרבה והתבוננות שזה התחתית, וכאן זה באמת ממש להיות חלק מזה, אפילו לעלות מעל המקום הזה, להיות לעלות אבל לא בניתוק, אלא
אפשר לחבר את זה לתיר היסטורי בעיניך? כאילו שבוע שעבר דיברנו על זה שכל הספרות הקדומה, הספרות הקבלית הקדומה, יכול להיות שכאשר היא נכתבה והייתה קרושה, זה היה בזמן שחזל הגמולים, כאילו הם לא היו חזקים ברמה שהם היו אחרי זה, כאילו מזמן קצת ספר יצירה, כאילו מתחילה מהמאה, נגיד ה-11. יכול להיות שהזוהר נכתב והתפתח בזמן שחז"ל והמצוות היו יותר חזקים, אז בגלל זה הם לא רואים את עצמם בתנועה כל הזמן של פריצה ושל הריסה ויציאה מהסדר הקיים, והם בעולם
כאן זה אולי מתחבר באמת להבדל בין הזוהר לתיקוני זוהר והרעיה מהמנה, אם אני כבר נגיד משהו בעניין, שאני חושב שמה שכן אפשר להגיד על זוהר, אני לא יודע באמת אם זה... אני צריך להבין יותר באמת את מה ש... את הפרדיגמה הזאת של... טוב, אבל זה כן מתחבר לזה שהזוהר הוא בעצם... מול התיקוני זוהר, אז הזוהר אפשר להגיד, התיקוני זוהר מאוד בתודעה של גלות, של אין מקום. והזוהר הוא מאוד בתודעה של, אפשר להגיד, של גאולה, שכן הוא בארץ ישראל, כן, הוא מתרחש בארץ ישראל, ובאמת בהרמוניה. אין לו, כשנמצאים בתודעה של גלות, אז יש באמת, עוד פעם, מי שהספיק לראות את הקטע שזוהר הביא, זה מאוד מהתיקונים שהוא שלח ומאוד בולט שם, כל הזמן ההרגשה של חוסר מקום, ואז אתה גם אין לך מקום בטוח, אז אתה כל הזמן מתמודד מול כן, העולם של ה... אין יכולת להכיל את ה... את הריבוי, את ה... גם את העולם ההלכתי במובן הזה שהוא מרובה, של מותר ואסור, קל וחומר, אז כל מה שלא, כל מה שלא נמצא מאוד כל מה שלא נמצא כן, באופן פשוט וברור ואחדותי הוא כבר איפשהו נחשב חלק מהסיטואציה.
הזוהר עצמו לא מתנגד לשניות, גם לא השניות היא לא איזה סיטרא אחרא.
לא, יש סיטרא אחרא, אבל לא כל השניות היא סיטרא אחרא, נגיד. יש... עכשיו... טוב, לא יודע אם זה מתחבר, תסביר לי, תגיד עוד פעם למה זה... זאת אומרת שהעולם ההלכתי היה יותר חלש, אז הוא... העולם של חז"ל היה יותר חלש, אז...
השאלה של זה הפוך, למה, כמו שאמרת קודם, למה כותבי הזוהר רואים את עצמם, רואים את כל הקיום ההלכתי כחלק מהמתגרם? הם לא שואלים בכלל, הם לא מתעסקים את זה בכלל, כאילו כל מה שהם מזהים, כל העולם הרוחני מזהים את הכל דרך העולם הזה.
כן. לעומת, מי מי...
לעומת מה שראינו שבוע שעבר, יש פריצה, אין... כאילו, יש מקומות שזה ממש עבודה זרה, במובן הכי פעיל מחמש, נגיד, מה אם זה
שבוע שעבר. שיש צורך, כמו שיש צורך לפרוץ את
זה. כל המוטיבציה, דברים על חזיונות, הם דברים שהם לא בעולם הזה, ולא...
כן, אתה אומר, אתה רוצה לפרוץ את העולם הזה, שזה, כן, זה אני חושב, עוד פעם, זה מתחבר באמת לתודעה של משבר, של גלות, שהעולם הזה לא מספק את הסחורה, חשוב. יכול להיות באמת שמה שאתה אומר, שיכול להיות זה גם לגבי העולם ההלכתי, שכשהעולם הזה הוא, כן, הוא איפשהו אפשר לראות בו את האור, אפשר, אתה חי בהרמוניה, במצב של... לא בגלות, אלא במקום שהעולם הזה הוא, כן, הוא בית שלך, ואתה מוצא בו את האור, אתה מוצא בו את ההתגלות, אז אין לך גם... אז גם ההלכה היא לא אמורה להפריע לך. באמת, כשאתה מרגיש שהעולם הזה הוא באמת... כן, הוא לא מספק את הסחורה, אין בו, ההתגלות שלו היא לא מספקת, הוא עולם חשוך, הוא עולם שאתה מרגיש בו, שאתה מרגיש בו בכלא, שאתה מרגיש בו בגלות, אז אולי גם באמת תהיה יותר התמודדות, יותר איזושהי הרגשה שההלכה היא חלק מהכלא הזה, שהיא מאוד, ההלכה היא מאוד ככה, כן, מסכינה עם ההלכה בכל צורה, שהיא בעצם מקבלת את העולם הזה, אני חושב, נמצאת בו, חי, זה היה, כן, כן, תיקון העולם, אולי הכותרת שלה, כן, תיקון העולם, זה החיים בתוך העולם הזה, ו... מה זה, כאילו, באמת, אם אתה לא, מה שאתה מרגיש עם בגלות, אז ההלכה, באמת, הוא...
אני מרגיש שיש פה עוד נקודה, אולי. באמת, אני לא מבין מספיק בעולמות האלה, אבל אני מרגיש שבתיקוני זוהר אתה מרגיש משהו ככה מתעמות לרבי נחמן. דרשות מאוד מאוד...
נכון, היה מאוד מאוד מחובר, תקווה, זה ברור.
כן, שאני נותן שם דרשות מאוד מאוד פרועות, והחוצציות וכו'. כאילו, אני מרגיש, וזה פה להתחבר למה שאבישי אמר מקודם. זאת אומרת, יש דבר שהוא מאוד משותף להלכה ולמקובלים, וזה שהקשרים האלה הם לא קשרים בלי חוקים. כאילו, יש ספירות, זאת אומרת, כל דבר מנותח לפי תבניות מאוד מאוד סגורות. יש בהם מגוון כמובן אינסופי, כי זה תמיד דבר בתוך דבר. אבל עדיין, תמיד הניתוח, השערים, המסלולים, זה תמיד מסלולים מאוד מאוד מסוימים. וזה מאוד מתאים לעולם הלכתי, שגם בו, כאילו, הדרך לקדושה עובד דבר מאוד ברור. תיקוני הזוהר הוא מציג לך משהו הרבה יותר פרוע, זאת אומרת, הוא מציג, מה זה כבר לא ספירות, אלא זה הרבה פעמים דימויים מאוד מאוד יצירתיים ואישיים, ואז שהוא... אז החיבור הזה כבר הוא פחות קיים, זאת אומרת, אז כאילו הרוחניות לא עוברת בהכרח בנתיבים כל כך סלולים וברורים, יש לה משהו ככה מאוד אנרכי כזה יותר, וזה פחות מתחבר לעולם הלכתי, שכאילו גם הוא הכל אומר לך, אתה רוצה לעשות ככה, תעשה ככה, כאילו יש לך מילים לברכה, יש לך ככה אני...
אנרכיה אני חושב היא מילה שנכונה לתיקוני זוהר, אבל במובן של הזוהר אני לא כל כך מתחבר לזה. הוא לא, אני חושב שהזוהר גם הזוהר מאוד יצירתי, גם לגבי דוגמת ספרי קבלה אחרים, גם לגבי הספירות. זה לא, יש את העניין של היצירתיות והדמיון הפרוע והחופשי של התיקוני זוהר, שזה נכון שזה תיקוני זוהר, אבל גם הזוהר, בעניין החופש, הזוהר הוא מאוד, מאוד חופשי, כן, פחות פרוע, אבל מאוד חופשי, גם לגבי הספירות, וגם
ההלכה
שם היא לא נחווית כמשהו מאוד ככה, כחוקיות סתומה וסבורה, גם הספירות וגם ההלכה, אני חושב.
אני מדבר על הקטע הזה שאתה הבאת. החושב שלי מאוד אומר שיש מסלול מאוד ברור, זה עובר ימין, למעלה זה ימינה, אחרי זה למרכז, אחרי זה שמאלה, כאילו...
כן, אבל מסלול... בקטע אחריו הוא יכול להגיד לך דברים אחרים.
אוקיי.
היום כאילו אנחנו נוהגים לצייר את הקבלה, באמת מקוות מקובלים, מקוות אולי הארי, גם את הארי אפשר, אבל הארי יותר הוביל לזה שזה באמת יהיה מאוד... והמקובלים היום בדרך כלל ככה באמת מאוד מאוד, יש להם דברים מאוד מוגדרים וככה כן. מאוד קשים ככה לפעמים. והזוהר עצמו הוא... הזוהר עצמו הוא מאוד חופשי ומשתנה.
אוקיי. טוב, זה נהיה...
זה באמת יותר קשור לעולם הרמוני, אני חושב.
טוב, תודה רבה.
טוב, תודה רבה.
מאיר את העיניים.
על הכניסה וההתגור.
כן, אני פשוט יש לי, אני צריך ללכת לבת, לבוש נסטלטו, טיבה בצינורות. אז מה שאתה מבטא
משהו. היית אומר, אתה צריך עזרה על משהו.
למה, אתה מבין בזה?
שם
מרחוק. אה, מרחוק. אה, הבנת. אתה תעבוד על זה ואני אולי נוכל להגיד שלא יצריך לעבוד. טוב, אוקיי, אז אני אתקן לגבי שבוע הבא. אני חושב שאנחנו בטוח על מפגשים, אבל לפחות לא פה. לגבי...